יבמות, דף קו"ו, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במילים תנו רבנן. חתן וכלה שרוצים להתחתן, יכולים להקים בית נאמן בישראל ולהתחתן. אם הם לא מעוניינים, חתן לא מעוניין, הכלה לא מעוניינת, אז אין כאן קידושין. חתן לא יכול לקדש בעל כורחה של הכלה, והכלה לא יכולה, אי אפשר לקדש אותה בעל כורחה. אבל כשיש כאן אישה שהייתה נשואה לאדם אחד והוא מת בלי בנים והיא נופלת לייבום לפני אח של בעלה, אז בדף ח' עמוד ב' דרשו חכמים מהפסוק יבמה יבוא עליה ויבמה, שאם היבם ייבם את היבמה בעל כורחה הוא קנה. וחכמים ניסו למצוא עיצות להציל את היבמה שלא תיפול לידי יבם שהיא לא רוצה להינשא לו, יבם שאינו הגון. אחת הפתרונות מביאה כאן הברייתא. תנו רבנן, חליצה מוטעת שמתאים את היבם. מתאים אותו כדי שיחלוץ. אומרת הברייתא, החליצה כשרה. נשאלת השאלה איך מתאים אותו והחליצה תהיה כשרה. איזו היא חליצה מוטעת? אמר ריש לקיש, כל שאומרים לו ליבם חלוץ לה, ועל ידי החליצה בכך אתה קונסה. לא מגלים לו את הסוד שכדי לייבם אותה הוא צריך לעשות ייבום, אלא אומרים לו, הייבום נעשה על ידי החליצה. והוא עושה את החליצה, ואז אומרים לו, יפה מאוד, מה שעשית זה בעצם חליצה, וכעת היבמה הזאת מותרת לנסה לאחרים. מתאים אותו, בגלל שזה יבם שאינו הגון, והיא לא מעוניינת בו. אי אפשר לקפות עליה. אמר לרבי יוחנן, הרי זה לא מועיל. אם הוא לא התכוון לשם חליצה, לפי דעתי זה לא נחשב חליצה, כי אני שונה, יש לי ברייתא שאומרת כך, בין שנתכוון הוא לחליצה ולא נתכוונה היא, היא לא התכוונה לשם חליצה. בין שנתכוונה היא, אבל ולא נתכוון הוא, היבם לא התכוון לשם חליצה, חליצתה פסולה. עד שהתכוונו שניהם כאחד לשם חליצה. ואיך את אמרת, חליצתה כשרה, כשהיבם מתכוון לשם ייבום ולא לשם חליצה. אלא מה הכוונה של הברייתא, החליצה מוטעת כשרה? כל שאומרים לו ליבם, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. אז גם אם לא תיתן 200 זוז, החליצה כשרה. כי לא מועיל תנאי בחליצה. לא מועיל. גם אם התנאי לא יתקיים, החליצה קיימת. תניא נמי אחי, באמת ככה ברייתא אומרת. חליצה מוטעת כשרה, כמו שראינו בברייתא, בתחילת העמוד. איזו היא חליצה מוטעת? איך מתאים את היבם לתת חליצה? כל שאומרים ליבם, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. ומעשה באישה אחת, שנפלה לייבום לפני יבם שאין הגון לה, היא לא הייתה מעוניינת להתייבם לו. ואמרו חכמים לא ליבם, חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. והוא חלץ לה, והיא לא נתנה לו את ה-200 זוז. הוא בא מעשה לפני רבי חייא, לשאול האם זאת הייתה חליצה כשרה והכשירה. מספרת הגמרא, הוא יבם, היה איזה יבם אחד, דעתה לקמי דרבי חייא ברבא, הוא הגיע לפניו. אמר לה, אז רבי חייא ברבא אמר לה יבמה, ביתי עמודי, בואי תחי לעשות ייבום. אמרה לאמא, האמא של היבמה אמרה לפני רבי חייא ברבא, ישיבתה זוהי עמידתה. זה שהיא לא תתייבם, זה התקנה שלה. כי אם היא תתייבם, זה לא טוב בשבילה. אמר לה רבי חייא ברבא, לאמא, ידעת לי? האם את מכירה בו דבר לא טוב, שהיא לא יכולה, הבת שלך לא יכולה להתחתן איתו? אמרה לי, אין, כן. מה הדבר לא טוב? ממון אהודך עזלה. הוא ראה שיש לה ממון, והוא לא רוצה להתחתן איתה בגלל שהוא רוצה אותה, אלא כבאי למייך למינה, הוא רוצה לבזבז את ממונה. ולכן הוא מייבם אותה. ואחר כך הוא יגרש אותה. אז רבי חייא אמר לה ליבמה, את מסכימה למה שאימא שלך אמרה? גם לך לא ניחה לך להתייבם אליו? אמרה לי, לא, אני לא רוצה להתייבם. אמר לי, אז רבי חייא פנה ליבם, שכנראה לא שמע עד עכשיו את כל מה שהם דיברו ביניהם. אז הוא אמר לה, חלוץ לה ובכך אתה כונסה. אתה רוצה לייבם אותה? אין בעיה. אמר לו איך מייבמים אותה, אבל בעצם הוא אמר לו איך עושים חליצה. בעצם הורה לו לעשות חליצה, והוא התאה אותו שעל ידי זה, זה היבום. לבטר דחלץ לה, אחרי שהוא כבר עשה לה חליצה, אז רבי חייא בר אבא אמר לי ליבם, אשתה כעת, לפי דעתי, מה שעשית, עשית בעצם חליצה, אבל אתה לא התכוונת לשם חליצה, אז היא לא מותרת לנסה לאחרים, אבל עליך היא כבר אסורה על ידי החליצה הזאת. אשתה מינה חיפש לה לה. כעת, על ידי חליצה כזאת היא כבר פסולה עליך. ואם כן, אתה לא יכול לייבם אותה. אז חלוץ לה חליצה מעל יתה. כעת כופים עליו, על היבם, לחלוץ לה חליצה מעולה אמיתית. כי איך היא תשתר אלי אלמה כדי שתהיה מותרת לעולם. למה כעת יכולים לקפות עליו? כי כעת הוא אין לו כבר שום תועלת מזה שהוא לא יחלוץ לה. והיא הסתובלת מזה. כי הוא הרי לא יכול לייבם אותה, כי כבר אסורה עליו. זה נקרא קופים על מידת סדום. קופים על אדם שרוצה לנהוג כמו אנשי סדום, שלא הייתה להם שום תועלת, והם עשו מעשה רק שעושה רע לשני, בלי שהם ירוויחו מזה שום דבר. או שהם לא היו מוכנים לעשות טוב לשני, למרות שהם לא מפסידים מזה שום דבר. מקרה כזה קופים עליו. מספרת הגמרא, בת חמוה דרב פאפה, בת של חמיב של רב פאפה. חורה זה הכוונה שהייתה גיסתו, אחות של אשתו מן הסתם. היה מקרה שהיא נפלה לאיבום לפני יבם שאין אגון לה. אז היבם, עתה דקמי דה אביי, הוא בא לפני אביי כדי שיורה לו את סדר האיבום. אביי ידע שהוא לא אגון לה. והיא לא מעוניינת להתייבם לו. אז הוא אמר לי, ליבם, חלוץ לה ובכך אתה כונסה. אמר לו, כאילו איך להתייבם, אבל הוא בעצם אמר לו, שהפעולה שיעשה יהיה פעולה של חליצה. אמר לי, רב פאפה, לאביי, לא סבר למר, להדה, אמר רבי יוחנן, שאם היבם לא התכוון לשם חליצה, לא התכוון לשם חליצה, אלא לשם ייבום, אז חליצה פסולה, זה לא מועיל. אז אביי שאל את רב פאפה ולאיך יביא, אימא לי, מה אתה רוצה שאני אומר לו? הרי אתה יודע שהיא לא מעוניינת ביבום. אז רב פאפה אמר לי, תאמר ליבם חלוץ לה על מנת שתיתן לך 200 זוז. ואז החליצה קשרה גם אם לא תיתן בסוף. אז באמת אביי אמר לו אותו יבם חלוץ לה בתנאי שתיתן לך 200 זוז. של 200 זוז הוא הסכים. לבטר דחלץ לה אחרי שהיבם חלץ, אז אביי אמר לה ליבמה, זיל הב לי, לכי באמת תביא לו את ה-200 זוז. אביי סבר שאפילו שגם אם היא לא תקיים את התנאי, החליצה תהיה קשרה, אבל מדין סחירות שהוא היה מוכן לעשות את הפעולה הזאת בתשלום, אז היא צריכה לשלם לו את הסכום הזה. אז רב פאפה אמר לי רב פאפה, למה היא חייבת? הרי יש כאן דין של משתה אני בך. זה מה שעבד עלי. היא עשתה בו את הדבר שנקרא משתה אני בך. ודבר כזה, היא לא חייבת. נקרא קודם כל את הלשון של רש"י, מה הגדרה של משתה אני בך. כותב ככה. כיוון דעלי רמיה למעבד, כיוון שעליו מוטל לעשות, ולא באי, והוא לא מעוניין לעשות, משתה אני בך עבדלי. אז בעצם היא יכולה לומר לו, עבדתי עליך. זאת אומרת, עבדתי עליך שאני אשלם לך 200 זוז אם תעשה, אבל מכיוון שאתה בכל מקרה צריך לעשות את המעשה הזה, גם בלי תשלום, אז גם אם אמרו לו שיתנו לו תשלום על זה שהוא יעשה, לא חייבים לשלם לו. זה נקרא שפשוט עזרו לו לעשות את מה שהוא חייב ממילא לעשות. ככה גם נראה מדברי המורדכי, שהוא אחד מהראשונים, שבמקרה שאדם חייב לעשות משהו, וזה מצווה עליו לעשות את המעשה הזה, אז אם אומרים לו, תעשה את המעשה הזה ונשלם לך סכום, יכולים לומר לו, אחר כך משתה אני בך, סך הכל עבדנו עליך. ובמקרים מסוימים באמת לא יהיו חייבים לשלם. הרשב"א והריטב"א לומדים שאת המילים משתה אני בך אפשר לומר במקרה שבן אדם אנוס, אין לו ברירה. מה, יש פה מקרה שהיא לא רוצה להינשא לאותו יוון. ואין לה ברירה אלא לומר לו, אם תעשה את החליצה, ניתן לך 200 זוז. לכן זה מועיל. ודוגמה לזה שמצאנו בברייתא שאפשר לומר משתה אני בך, מילו תניא, הרי שהיה אדם בורח מבית האסורים, רודפים אחריו לתפוס אותו, על לא עוול בכפו כמובן. והייתה מעברה, הייתה איזושהי סירה, איזושהי ספינה קטנה לפניו, מעבורת על שפת הנער. ויש אדם שהוא מזכיר את המבורת הזאת, את הספינה הזאת. והבורח אמר לי, לבעל הספינה, תול דינר, קח דינר שלם ועבירני לצד השני של הנער. בעל הספינה לא היה מוכן להעביר אותו בשביל תשלום פשוט, אלא בגלל שהוא התחייב לו סכום גבוה, אז הוא פינה את עצמו מכל העניינים והעביר אותו. אז אין לו לבעל הספינה, אלא את שכרו הרגיל, הוא לא חייב לשלם לו דינר שזה סכום גבוה מאוד. על מה לומדים מדברי הברייתא? שבמקרה שהוא אמר לי, משתה אני בך, שמה שהתחייבתי לתת לך דינר זה רק בשביל שתסכים להעביר אותי בספינה, וכנראה מדובר פה שהבן אדם הזה היה במצב של סכנה, ולכן לא הייתה לו ברירה. ואותו בן אדם בכל מקרה היה חייב להציל אותו, אז הוא לא חייב באמת לשלם לו. החנמי גם כאן, היבמה יוכלו לומר ליבם, משתה, אני בך, ממילא היית חייב לתת לי חליצה, אז אני לא צריך לתת לך את ה-200 זוז. טוב, כך אמר רב פאפה לאביי, פעמיים הוא תיקן את אביי בהוראה שאביי רצה לעשות. אז אביי אמר לרב פאפה, השמועות שלך כל כך מחודדות, זאת אומרת, אביי בעצם כעת נראה מדברי הגמרא שהרגיש אביי מאוד את החסר שהיה חסר לו אביו ואמו. כי כשאמו התעברה ממנו, אביו מת. וכשאמו ילדה אותו, אמו מתה. ואביי היה יתום מאבא ומאמא. וכעת כשהוא רואה את רב פאפה שהשמועות שלו כל כך מחודדות, ואביי בעצם מבין שהוא חסר לו משהו שלרב פאפה יש, שאם היה לו את מה שיש לרב פאפה, הוא גם כן היה עם שמועות כל כך מחודדות. הוא הבין שזה בגלל שלרב פאפה יש אבא ואמא. ולכן הוא יכול להגיע לשמועות כל כך מחודדות. אז הוא אמר לי, אבוך איך, איכן הוא אביך? אמר לי, במטה, אז רב פאפה נראה לו נמצא בעיר. אז שאל אותו, אמך איך, איפה אמך נמצאת? אמר לי, במטה, היא גם כן נמצאת בעיר. אז הוא אומר לו, אביי, עכשיו אני מבין, יש לך אבא ואמא שסמוכים לך לתת לך את כל צורכיך, ולכן השמועות שלך כל כך מחודדים. כמו שהגמרא אומרת, מקום אחר, שאביי פעם היה אומר, שאם אמו האומנת, החורגת, אומרת לו, שיעשה איזושהי פעולה, אפילו פעולה קטנה, הוא כבר לא יכול ללמוד כמו שצריך. היא אמרה לי, אם תעשה כך וכך, כבר אני לא יכול ללמוד כמו שצריך. זאת אומרת, אביי אומר לו, אם לי היו הורים, כמו שלך יש, שהיו דואגים לכל מה שצריך, גם השמועות שלי היו מחודדות כמו השמועות שלך. יהיב בהו עיני, אביי כנראה מרוב שזה כאב לו, שהוא הרגיש את החסר שלו בעצמו, נתן את עיניו באביו ואימו של רב פאפה, ושכיבן, הם מתו. אומרים אביי, זה ראשי תיבות, הפסוק, אשר בך ירוחם יתום. יתום מאבא ואימא. תנו רבנן ברייתא. כל מה שאפשר להטעות את היבם שיעשה חליצה והחליצה מועילה זה דווקא בחליצה ולא בגט. חליצה מוטעת כשרה, אבל גט מוטעה פסול. אם אדם נותן גט לאשתו על מנת שהיא תיתן לו 200 זוז, אם היא לא נתנה לו הגט פסול, כי בגט כן מועיל תנאי. ואם היא לא קיימה את התנאי, הגט בטל. עוד הבדל שיש בין חליצה לגט. חליצה מעוסת, אם הכריחו את היבם לחלוץ, החליצה פסולה. אבל גט מעושה. אם הכריחו את הבעל לתת גט לאשתו, הגט כשר. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת גט מעושה כשר? וחליצה מעושה פסולה. מה זה נקרא מעושה? מה פה שקופים עליו? איך ידע מי? אם מדובר דאמר, אחרי שקופים אותו, הוא אומר רוצה אני, אפילו חליצה נמי, גם אם מכריחים אותו לחלוץ, אם בסוף הוא אומר רוצה אני, והוא הסכים, אז החליצה הקשרה, והיא לא אמר רוצה אני, אם הוא לא אמר בסוף שהוא רוצה, גט נמי לא יהיה קשר. מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, חליצה מוטעת לעולם קשר, אם מתאים את היבם שייתן חליצה, החליצה קשרה. וגט מוטעה לעולם פסול, אם מתאים את הבעל שייתן גט, תמיד זה יהיה פסול. אבל חליצה מעושית, וגט מעושה. כשמכריחים את היבם לתת חליצה, או כשמכריחים את הבעל לתת גט, זמנין, לפעמים הגט והחליצה שניהם קשרים, וזמנין, לפעמים הגט והחליצה פסולים. זאת אומרת שאין הבדל בין גט לבין חליצה. שניהם הדין שלהם שווה. יש מקרה שברגע שקופים את היבם או את הבעל לתת את החליצה או את הגט, זה מועיל, ויש לפעמים שלא. איפה ההבדל? מתי זה מועיל? דאמר רוצה אני. אם בסוף החולץ או המגרש אמר רוצה אני, אז מועיל. מתי זה לא מועיל? דלא אמר רוצה אני. ואז הגט או החליצה פסולים, כי זה נעשה בעל כורחו. דתניא ברייתא לעניין קורבן עולה. התורה אומרת, אם עולה קורבנו מן הבקר, אז קורבן עולה צריך להגיע מזכר ומבהמה שאינה בעלת מום אלא תמים, יקריבנו, אז כתוב כמפורש שצריך להקריב את הקורבן, אל פתח האוהל מועד יקריב אותו, בשביל מה צריכים לכתוב עוד פעם, עוד פעם יקריב אותו. דורשים מזה, מלמד שקופין אותו. אם הוא נדר להביא עולה, מכריחים אותו להקריב את זה. יכול שקופין אותו ממש בעל כורחו, תלמוד לומר מיד אחרי שכתוב, יקריב אותו, כתוב לרצונו, זה לא יכול להיות בעל כורחו. הכיצד? איך קופים אותו מצד אחד וזה לרצונו מצד שני? קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. בהתחלה כשהוא לא רוצה, קופין אותו. בכל מיני פעולות. מכריחים אותו לומר רוצה אני. ברגע שהוא אומר רוצה אני, אז זה כבר נקרא לרצונו. וכן אתה מוצא בגיטי נשים, שקופין אותו עד שיאמר רוצה אני. איך זה עובד בדיוק הדבר הזה? מכריחים אותו למה רוצה אני, וזה נקרא שהוא באמת רוצה. אז יש רמב״ם ידוע, רמב״ם מאוד מרגש, בהלכות גיטין, פרק ב' הלכה חף, הוא כותב כך, מה זה נקרא אדם שקופים אותו, שהוא אנוס? אין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מהתורה לעשותה. דבר שהוא לא מחויב מהתורה לעשות, יכול להיות שהכריחו אותו, והוא אנוס. אבל, מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוקה, עד שעשה דבר שחייב לעשותו. בהמשך, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו. אין זה אנוס ממנו, אלא להפך. מה שהוא לא רצה לעשות מצווה או שהוא רצה לעשות עבירה, הוא אנס עצמו בדעתו הרעה, זה היה האונס. אבל כעת הוא מגלה את דעתו האמיתית. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוא קט שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. זאת אומרת, בעומק נפשו של האדם, הוא רוצה לעשות מצוות והוא לא רוצה לעשות עבירות. אם רואים אדם שרוצה לעשות עבירות ולא רוצה לעשות מצוות, זה אומר שהוא כעת אנוס. איך? אנחנו מצילים אותו מיד יצרו הרע, על ידי שמחלישים את היצר הרע, על ידי הפעולה של קופין אותו. ואז כשאומר רוצה אני, הוא אומר את זה באמת מתוך פנימיות נשמתו. אמר רבא, אמר בשם רב סחורה, שאמר בשם רב הונא. במילים אחרות, רבא מביא כעת דברים בשם רב הונא, ולאחר מכן הוא בעצמו חולק על רב הונא. לפי דעת רב הונא, כשמגיע אדם לבית הדין והוא אומר שהוא יבם, ומגיעה אישה ואומרת שהיא היבמה, והם באים לעשות חליצה בבית הדין, ובית הדין לא מכירים את היוון, והם לא מכירים את היוונה. יכול להיות שהיא לא היוונה שלו בכלל. יכול להיות שהיא עושה חליצה למישהו אחר, ואם כן היא עדיין זקוקה לאיבום, והיא לא מותרת להינשא לאחרים. בכל זאת חולצין. בית דין לא נמנעים מלעשות את החליצה, אף על פי שאין מכירים. וכן, קטנה שבאה למען בבעלה בבית הדין. בית הדין לא מכירים לא אותה ולא אותו. הרי קידושין של קטנה שלא נעשו על ידי אביה, קידושין שלה הם סך הכל דרבנן, לא תופסים מהתורה. ולכן אם יום אחד היא רוצה שלא להישאר נשואה, לא להישאר מקודשת, היא ממענת, היא לא מעוניינת יותר, ואז כל הקידושין בטלים. הקידושין על כל פנים, לפי כל הדעות, היא יכולה למען. ברגע שהיא ממענת, היא מבטלת את כל הקידושין. אם היא באה למען בבית הדין, ובית הדין לא מכירים אותה ואת הבעל, ואולי זה לא באמת הבעל, בכל זאת ממענים, אף על פי שאין מכירים. ולפי כך, עדים שרואים את החליצה, אין כותבים גט חליצה, הם לא יכולים לכתוב שטר חליצה. לא יכולים לכתוב כאן שטר שהיא קיבלה חליצה, כי אולי זה לא היה היוון. אלא אם כן הם מכירים את היוון והיוונה, ואז הם יכולים לכתוב שטר חליצה. וכן, אין כותבים גט מיון, לא יכולים לכתוב שטר שהיא מענה בבעלה, אלא אם כן הם מכירים את הבעל ואת אשתו, והיא יודעת, הם יודעים שבאמת זה בעלה, והיא מענה בבעלה. עכשיו, גם אם הם אמרו, מה הבעיה? אנחנו נכתוב שטר שאנחנו ראינו שהייתה חליצה. נכתוב שטר שראינו שהיה מיון. אנחנו לא נכתוב שאנחנו מכירים אותם. או שבית דין הכירו אותם. ואז כשהיא תבוא עם השטר הזה לפני בית דין אחר, להוכיח שהיא קיבלה חליצה או שמיינה, בית דין יאמרו, לא כתוב כאן שהעדים הכירו את הבעל או את היוון. אולי הם לא הכירו. ואז הם בכל מקרה לא יסמכו על השטר הזה. בכל זאת שלא יכתבו אפילו שטר כזה. אפילו אם הם לא כותבים שהם הכירו. סתם כותבים שהיה חליצה בבית הדין או שהיה מיון בבית הדין, שאגב זה נכון. שלא יכתבו כזה שטר. אבל מי שבית דין יודעים שההלכה היא שהם לא מכירים, אז אי אפשר לעשות חליצה, או אם הם לא מכירים אי אפשר לעשות מיון. ואם הם לא רואים בשטר שכתוב שהם מכירים, הם לא יבואו לסמוך על כזה שטר. דחיישינן לבית דין טועין. חוששים שמה יש בית דין אחד שהם טועים, הם לא יודעים שאפשר לעשות חליצה או מיון כשבית דין לא מכירים את הבעל והאישה. הם יהיו סבורים שאם בית דין עשו חליצה או שהם עשו מיון, ודאי הם הכירו. וגם שאם לא כתוב בשטר שהם הכירו, הם יבואו לסמוך על עצם השטר שהחליצה היא כשרה או שהמיון כשר. לכן לא כותבים שטר בכלל. ורבה, מה דעתו? רבה דידיה אומר, אין בית דין חולצין, אלא אם כן הם מכירים שזה היוון וזו היוונה. ואין בית דין ממענין, אלא אם כן מכירים את הבעל והאישה. לפיכך, עדים שרואים את החליצה, כותבים גט חליצה, אף על פי שהעדים עצמם אין מכירים את היוון והיוונה. עצם זה שבית דין הסכימו שהחליצה תהיה, זאת אומרת שהם מכירים, אפשר לסמוך על בית הדין. ועדים יכולים לכתוב גט מיון, אף על פי שאין מכירים את הבעל ואת האישה, כי בית דין לא היו מוכנים שיהיה פה מיון, אלא אם כן הם מכירים שזה באמת בעלה. אולי תחשוש, כשבאים שני עדים לכתוב שטר חליצה, אולי הם יכולים לחשוש ולא יכתבו שטר, כי אולי בית הדין לא יודעים את ההלכה שאם הם לא מכירים את הבעל והאישה או את היוון והיוונה, הם לא יכולים לעשות כאן את המיון או את החליצה. לא חיישינן לבית דין טועים. אנחנו לא חוששים שהבית דין הראשון שחלצה או מיינה בפניהם טעו והסכימו שתהיה כאן חליצה או מיון למרות שהם לא מכירים. לא חוששים שבית דין טועים. המשנה הבאה מפרטת את סדר מצוות החליצה. היוון בא הוא ויבימתו ביחד לבית הדין. והדיינים שבבית הדין הם מסיעים לו עצה הוגנת לו. מה העצה? אז בדף קוף א', עמוד ב', הגמרא הביאה שהם בודקים האם מתאים להם להיות נשואים, האם אפשר שיהיה כאן מצוות ייבום, ואם לא, הם יעצים להם לעשות חליצה. שנאמר, הפסוק אומר, וקראו לו זקני עירו, עירו ודיברו אליו, ולא מפורט מה הם מדברים אליו. אז זה מה שהם אומרים, נותנים לו את העצה אם לייבם או לחלוץ. ברגע שמחליטים לעשות חליצה, והיא היבמה אומרת את הפסוק מעין, זאת אומרת, הוא ממען יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבא, הוא לא רוצה יבמי, לייבם אותי. והוא היבם אומר את המילים, לא חפצתי לקחתה. את הדברים האלה צריך לומר בדווקא בלשון הקודש. ולשון הקודש היו אומרים, זאת אומרת, גם אם הם לא מבינים לשון הקודש, הם חייבים לומר את המילים בלשון הקודש, אפשר ללמד אותם את התרגום, אבל הם צריכים לומר את זה דווקא בלשון הקודש. בהמשך התהליך של מצוות חליצה, דורשים מהפסוק, ונגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, הדיינים, וחלצה נעלו של היבם מעל רגלו, זה דבר שני שהיא עושה אחרי שקראו את הפסוקים, היא חולצת, ולאחר מכן ירקה בפניו, זה שכתוב ירקה בפניו, דורשים, הרוק צריך להיות רוק הנראה לדיינים. וענתה ואמרה, אחרי שמסיימים את החליצה, הסיום של החליצה זה על ידי אמירת הפסוק, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. עד כאן היו מקרין בדין ליבמה. וכשיקרא רבי הורקנוס ליבמה תחת האילה, עץ אילה, בכפר איתם, והוא לא הפסיק כאן, אלא המשיך וגמר את כל הפרשה עד בית חלוץ הנעל. מאז הוחזקו כל הבתי דינים להיות גומרים את כל הפרשה, עד ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מי אומר את המילים בית חלוץ הנעל? מצווה בדיינים ולא מצווה בתלמידים שעומדים בבית הדין משעת החליצה לומר את זה. רבי יהודה אומר, מצווה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל. אמר רבי יהודה, איך הולך הסדר של מצוות חליצה? קודם כל היבמה קורא את הפסוק מעין יבמי וכו', ולאחר מכן קורא היבם את המילים שבפסוק לא חפצתי לקחתה, ולאחר מכן היא חולצת, ולאחר מכן רוקקה, ולאחר מכן קורא את הפסוק ככה יעשה לאיש וכו'. שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן רבי יהודה? זה בדיוק מה שקראנו במשנה. מתניתין היא, עונה הגמרא, הוא מחדש, הקמה השמלן, שמצווה האחי, מצוות חליצה, שיהיה בסדר הזה. אפשר לבאר לפי זה גם, כי זה הכוונה במשנה, שהיא אומרת מצוות חליצה, שהכוונה היא, שהמצווה לכתחילה, שיהיה לפי הסדר הזה. והיא הפיך, ואם הוא הפך את הסדר, לטלמבה, הסדר לא מעכב בדיעבד. תעניין המייחי, באמת כך כתוב גם בברייתא, בין שהקדים חליצה לרקיקה, ובין שהקדים רקיקה לחליצה, מה שעשה עשוי. אמר אביי, כשהמקרה, מקרה ליבם והיבמה את הפסוקים, הימן דמקרה גט חליצה, הוא מקרה את הפסוקים, אז כשהוא אומר, לא אבא יבמי, הוא אומר ליבמה את המילים האלה, לא נקרא לדידה, שלא יקרא קודם את המילה לא, לחודי, ולאחר מכן, אבי אבמי לחודי. למה? דמשמע, אחרי שהיא סיימה לומר לא, בסדר, לא, אחר כך אבי אבמי, זה נראה כאילו כן אבא, כן רצה לייבם אותי. אלא מה יאמר? לא אבי אבמי יחד. שלוש מילים בבת אחת. וכן, כשהוא מקרא ליבם, לא חפצתי לקחתה, ולא נקרא לדידי, לא לחודי, שלא יקרא קודם כל לא, ואז היבם יאמר לא, ולאחר מכן חפצתי לקחתה לחודי, בנפרד. למשמע, כשהיבם אמר לא, בסדר, אחרי זה הוא אומר לו, עכשיו אתה אומר חפצתי לקחתה, הוא אומר רק חפצתי לקחתה. משמע שהוא כן רוצה, אלא יקריא את זה בבת אחת, לא חפצתי לקחתה. רבה אמר, לא צריך לדקדק, אלא הגרסה, עסוקי מילטאי, זה בסך הכל סיום של הדבר, ועסוקי מילטא לטלמבה, שזה רק סיום של הדבר, אפילו אם יש הפסק בין המילים, כיוון שההמשך הוא סיום של מה שהיה קודם, זה נחשב כאילו שאמרה את זה בבת אחת. מספרת הגמרא, רב אשי פעם מצא אשכחי לרב כהן, או מצא עכשיו כהן, דקה מצטער או מקריא לה, הוא מצטער להקריא ליבמה בבת אחת, לא אבי אבמי, ולא שיגיד קודם כל לא, אחר כך אבי אבמי. אמרה לא, לא. הווי אבמי? הווי אבמי. לא. לא הווי אבמי, תגידי. לא. לא הווי... בקיצור, לא הלך. זה לא הלך. אמר לי, אז רבה שאמר רב קנה, לא סבר למר לעד הרבה, וכי אתה לא סבר דבריו של רבה, שזה בסך הכל הפסקה שבעצם, ההמשך זה בעצם המשך של מה שהפסקת קודם, בסך הכל אתה מסיים את מה שהתחלת, זה לא נקרא הפסק, אם אתה אומר לא, ולאחר מכן הווי אבמי. אמר לי, אז ענה לו, רב קנה, כל מה שרבה אמר, שאפשר להפסיק, זה לא נקרא הפסק, אלא זה פשוט מה שממשיכים אחר כך, זה המשך של ההפסקה, זה דווקא, כשבאים לומר, שהיוון בא לומר, לא חפצתי לקחתה, הוא לא חייב לומר את זה בבת אחת, אלא יכול לומר לא, ולאחר מכן חפצתי לקחתה. אבל מודה רבה במה שהיוונה אומרת, לא הווי אבמי, שהיא חייבת לומר את זה בבת אחת. למה? כי לפני כן הפסוק אומר, מעין יבמי להקים שם לאחיו בישראל, לא. אחר כך הווי אבמי, זאת אומרת, אם, הרי איך הולך הפסוק? מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא הווי אבמי. עכשיו, אם המילה לא, של לא הווי אבמי, יהיה מחובר לתק, למילים הקודמות, אז היא שמה ככה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא. זאת אומרת, הוא לא ממען. עד הרבה, הווי אבמי, הוא רוצה לייבם אותי. לכן, כאן מאוד חשוב שזה ילך מן יבמי להקים לאחיו שם בישראל נקודה. לאחר מכן, לא הווי אבמי. אז לכן, אסור לעשות הפסק בין המילה לא לבין המילים הווי אבמי. אבל היבם לא אומר שום דבר לפני שהוא אומר לא חפצתי לקחתה. הוא רק אומר את המילים האלה. הוא אומר לא, מה לא? הוא לא אומר כלום קודם. חפצתי לקחתה, לא חפצתי לקחתה. זאת אומרת, ברור שהוא מתכוון למה שהוא אומר אחר כך. אמר רבי, הרי כותבים שטר הוכחה שהיא קיבלה חליצה. זה נקרא גט חליצה. הימן דכתב גיטה דחליצתה. אחד שכותב את השטר של החליצה, והוא כותב שם איך בדיוק היה החליצה. אז הוא גם כותב את הפסוקים שאמר היבם, את הפסוקים שאמרה היבמה. לא לכתוב האחי, שלא יכתוב את כל הפסוקים, אלא לכתוב האחי, שיכתוב רק חלק מהפסוקים. אקרינו לדידה, אקרינו את הפסוקים מין מעין יבמי, שתי מילים, מעין יבמי, עד הווי אבמי, גם כאן שתי מילים מתוך הפסוק, שלא אמר את הפסוק כולו, שלא יכתוב את הפסוק כולו. מעין יבמי להקים שם לאחיו בישראל, לא הווי אבמי. וכן, ואקרינו לדידה, אקרינו לו ליבם, מין לו, עד לקחתה. שלא אמר לא חפצתי לקחתה, שלוש מילים בבת אחת. וכן, והקרינו לדידה, כשהם כותבים את מה שהקריאו לפני היבמה בסוף, בסיום החליצה, ככה יעשה לאיש שלא יבנה את בית אחיו, שלא יכתבו את כל המילים האלה יחד, אלא ישתדלו לכתוב הכי הרבה שתי מילים. מין ככה, ועד חלוץ הנעל. למה? כי השטר של החליצה לא עושים חריץ, שזה מין שורות כאלה, לא עושים את החריצים האלה על הקלף. ויש הלכה שאסור לכתוב ארבע מילים, כך כותב כאן רשי, יש בהלכה שאומרים אפילו שלוש מילים לא לכתוב. סימן למדבט במשנה ברורה זה מובה. לא לכתוב אפילו שלוש מילים, על גבי קלף אם אין בו סרטוט של שורות, יש מין... חריטה של שורות על גבי הקלף, לא לכתוב שלוש או ארבע מילים מהפסוק. אז לכן שיקפיד לכתוב שתי מילים או מילה אחת, לכתוב ראשי פרקים, מהמילה הזאת או משתי המילים האלה עד המילה הזאת או עד שתי המילים האלה. מרזוטרה, הוא כן היה כותב את הפסוק כולו, ובאמת הוא היה מסרטט את השטר עם חריטה כזאת. וכתיב לכולה פרשה, ואז הוא באמת כתב את כל המילים. מעין יבמי להקים שם לאחיו בישראל, לא הווי אבמי, את כל זה הקריאו לה, ולא הווי אבמי, גם כן זה המשך, וכן מה שאומר היבם, לא חפצתי לקחתה, וככה יעשה, וכולי, כל המילים אפשר לכתוב ברגע שיש סרטוט על גבי השטר. שואלת אמרה, אבל יש לי פה שאלה אחרת. מתקיף לה מר בר אידי, והלא ניתן להיכתב, הרי יש איסור מהתורה לכתוב רק חלק מהתורה. צריך לכתוב או את התורה כולה, או מזוזה, או תפילין, אבל לכתוב על גבי קלף, לכתוב ממש רק חלק מהתורה, זה אסור. צריך לכתוב רק ספר תורה שלם. אז איך ייתכן, כן, כמו שגמרא במסכת גיטין דף סמך עמוד א' דורשת, אז איך ייתכן שכאן הם כותבים פסוק אחד בסך הכל? אומרת הגמרא, והלכתה כבתי דמרזוטרא, אבל הלכה היא כן כמו מרזוטרא, כי כל מה שהוא כן מתיר לכתוב את הפסוק כולו על גבי הקלף, אם יש סרטוט, כי כל האיסור זה דווקא כשכותבים את זה בשביל ילדים ללמד אותם, בשביל שאנשים רוצים ללמוד עם זה, אז צריך לכתוב את כל הספר תורה כולו, כי אם אתה כותב רק פרשה אחת, אז זה נראה כמו שאתה כותב ספר קטן, וזה אסור. אסור לכתוב חלק מהתורה כספר בפני עצמו. אבל כשאתה כותב גט שטר חליצה, אתה רק מספר מה היה במעמד החליצה, אז כן מותר. אם זה לצורך מצווה. הפסוק אומר, וירקה בפניו. אמר אביי, אם היבמה רקקה וקלטתו הרוח, רוח עיפה את הרוק מלפני היבם, וזה לא בא מול פניו, לא עשתה ולא כלום. אלא זה צריך להיות לא על הפנים שלו, אבל כנגד הפנים שלו. מה הייתה? מה? כי הפסוק אומר, וירקה בפניו בעינן. אז להלכה, איך באמת זה צריך להיות? אילכך, אם הוא גבוה, ארוך, והיא לא כל כך גבוהה, גוצה. ולכן, ברגע שהיא יורקת מיד זה מולו, קלטתו, אז אפילו קלטתו הרוח, איקה בפניו. זה נחשב שהיא ירקה בפניו, כי הוא יותר גבוה. אבל אם היא יותר גבוהה, היא ארוכה והוא גוץ, בעינן דמטי ליד הפה ועד הרזיל. צריך שהיריקה תרד עד שתגיע לפניו, ואז גם אם הרוח קלטה אותו, ואיפה את הרוק, זה קשר. זה נקרא בפניו. עכשיו, הרוק צריך להיות טבעי. אבל אם היא אכלה מאכל מסוים שגרם לה שיהיה לה רוק, הרוק הזה לא קשר למצוות ייבום. אמר רבא, אכלה תומה, שום, ולאחר מכן רקתה, ירקה בגלל השום, או שאכלה סוג קרקע שנקראת גרגישתה ורקתה, לא עשתה ולא כלום. מה הייתה? מה? הפסוק אומר, וירקה צריכה להיות מעצמה בעינן, ולא דבר שגרם לה לזה, וזה לקה כשאכלה שום או קרקע. ואמר רבא, צריך את דיין אלה מחזה רוקה, הדיינים צריכים לראות את הרוק, כי נפיק מפומה דייבמה, כשזה יוצא מפה היבמה, דכתיב, לעיני הזקנים וגומר וירקה, לעיני הזקנים דורשים שמה שכתוב וירקה, צריך שזה לעיניהם. בסיום המשנה למדנו שאת המילים בית חלוץ הנעל, מה שכתוב ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, לפי התנא הראשון, מצווה בדיינים שיאמרו את זה, ולא בתלמידים. לא התלמידים שעומדים שם צריכים לומר חלוץ הנעל, אלא הדיינים. רבי יהודה חולק ואומר מצווה על כל אלה שעומדים שם לומר חלוץ הנעל. תניא אמר רבי יהודה, אספר לכם מאיפה אני יודע את ההלכה הזאת, שכולם צריכים לומר. פעם אחת היינו יושבים לומדים תורה לפני רבי טרפון, ובאת יבמה לחלוץ בפניו, ואמר לנו רבי טרפון, אחרי מעמד החליצה, ענו כולכם ואמרו, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, אדרן הלך, פרק מצוות חליצה, ועד כאן דף קוף וו.